slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון, זין בחשוון תשפ"א, מסכת העירובין, דף עין זין. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליה, והתדרים בהם מגיעים קולות התורה להניח ברכה בתוך בתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, בארץ ישראל, תחילו להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. היום הזה, יום שמחת ליבנו, יום חתונת ילדינו, אוריאל ושירה לאורך ימים טובים, לבניין עדי עד, לשמחת עולם על ראשם. וסיבב מסובב הסיבות, שהחתונה הגדולה בסייעת הדשמיה תארך היום, זין בחשוון, יום היורצייט של רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב ושמשון שפירה מלובלין, מייסד ומחולל המפעל המופלא, מפעל הדף היומי. זכותו הענקית תגן עלינו ותמליץ טוב בעד בניין העדי עד ההולך ונבנה. היום הזה, זין בחשוון תשפ"א, של החתן והכלה אוריאל ושירה לאורך ימים טובים, שיבדלו לחיים טובים ארוכים ולשלום, למזל טוב ולכל מילד המיטב. יחד עם הבקשה והתפילה שבורא עולם ישפיע שפע טוב, טל ומטר וכל מילד המיטב ממרומים על החתן והכלה, הבונים את משכנם, משכן השם, בניין עדי עד, נצרף תפילה עתיקה וקדושה שמופיעה בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, תפילה שרגילים לאומרה במוצאי שבת בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ריבון העולמים, אב הרחמים והסליחות, בסימן טוב ובמזל טוב, החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ופשע ומנוקים מכל אבון ואשמה ורשע, ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים, וחוננו דעה ובינה והשכל מאיתך, ותשמיענו בהם ששון ושמחה. ולא תעלה קינתנו על לב אדם, ולא קינת אדם תעלה על ליבנו, מלכנו אלוהינו אב הרחמן, שים ברכה ורווחה והצלחה בכל מעשי ידינו, וכל היועץ עלינו ועל עמך בית ישראל, עיצה טובה ומחשבה טובה, אמצו וברכו, גדלו וקיימו, קיים עצתו כדבר שנאמר, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, ונאמר ותגזר אומר ויקם לך, ועל דרכך נגע אור. וכל היועץ עלינו ועל עמך בית ישראל, עיצה שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה, תופה רצתו. כדבר שנאמר, הדוינו יפי רצת גויים, איני מחשבות עמים. ונאמר, עוצו העיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. ופתח לנו הדוינו אלוהינו אב הרחמים, אדון הסליחות, בזה השבוע ובכל שבוע. שערי אורה, שערי אורך ימים ושנים, שערי עריכת אפיים, שערי ורחה, שערי בינה, שערי גילה, שערי גדולה, שערי גאולה, שערי גבורה, שערי דיצה, שערי דעה, שערי הוד, שערי הדר, שערי הצלחה, שערי הרווחה, שערי ועד טוב, שערי זריזות, שערי זמרה, שערי זכויות, שערי זיו, שערי זוהר תורה, שערי זוהר חוכמה, שערי זוהר בינה, שערי זוהר דעת, שערי חדווה, שערי חמלה, שערי חן וחסד, שערי חיים טובים, שערי חוכמה, שערי טובה, שערי תואר, שערי ישועה, שערי יושר, שערי חפרה, שערי חלקלה, שערי חבוד, שערי לימוד, שערי מזון, שערי מנוחות, שערי מחילות, שערי מדע, שערי נחמה, שערי נקיות, שערי סליחה, שערי סייעת הדשמיה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי פרנסה טובה, שערי צדקה, שערי צהלה, שערי קדושה, שערי קוממיות, שערי רחמים, שערי רצון, שערי רפואה שלמה, שערי שלום, שערי שמחה, שערי שמועות טובות, שערי שלווה, שערי תורה, שערי תפילה, שערי תשובה, שערי תשועה, כדכתיבו תשועת הצדיקים, האדוינוי מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוינוי ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו, ונאמר חשף אדוינוי את זרוע הקדושו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, ונאמר כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוינוי ציון, וקיים לנו אדוינו אלוהינו מקרא שכתוב, מה נעבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון מלאך אלוהיך, ראשון לציון הנה אינם, ולירושלים מבשר אתן, אמן סלע. אל הבקשות הללו לפתיחת שערי שמיים לכל מילה דמיטב, לחתן ולכלה, לאוריאל ושירה, לאורך ימים טובים, ביום שמחת ליבם, ביום נשואיהם, ביום כניסתם לחופה, אנחנו מצרפים שטר תנאים מיוחד במינו, שחיבר הצדיק רבי ישראל נג'ר, הזכר צדיק לברכה. יקרא, יזמר וישיר את שטר התנאים המיוחד הזה, רבי אברהם פריד.
Yezras Hashem Yisborech Ulemazel Toim Hamagid Mereshis Achris Hu Yitein Shem Toiv Ushieris Luei Ledivrei Atenoi Veabris Shenit Biru שני הצדודים לשם ולספרס דהיינו מצד אוהכו ויוחיד ומיוחד בוי רי כל חום קדמוי היו מצד השני Oy they can says yes away the call kiru banimo Oy callo kiru Haris mei reishis veyada haris rak tomi tomi teneihem ishelochi beyahav oviyachvo veyireyus delo misparshi dovo mi Doi, doi, vine, doi, vole, yeo, hole, mi. Echoson, hanal, Yisra'yei, vesatzimoi, lehachnitz, komo, lasher, etzil, uvoro, biotzar, biovo, Ishaibo esatzimo Lehachnis kol asher lo limitzoir Livo vovo Livo vovo v'nafsho Al atoiro v'yahlu avoido V'dveiko v'chashuko v'dechiyo
ורחילו וחולו וחולו החוסון הנל ישחיי וסעצמוי להכניס כמול אשר אציל ובורו ויוצר ויוסו הכוי למחוותו ולמען התוירו אגדו יישו וחולו הקלו הנל ישחייבו וסעצמו להכניס כמה אשר לא למסור ליבו ולבובו ונפשו על התוירו ויחלו אבוידו בדוויקו בחשוקו בדחילו ורחימו וחולו וחולו העורף קבלון מצד החוסון כל צבוע השמיים מוסר רופים וחיוס ויופני הקודש עורף קבלון מצד הקהלה Svetino ike shel beis rabon oi 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 ve hakoy shorir vekayom ve hakoy shorir shorir vekayom oi 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 ve hakoy shorir vekayom ve hakoy shorir shorir vekayom ay 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 da kale tsahadi ke yadoy vetinoy ke svetinoy ke shel beis rabo oy 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 ve hakoy shorin ve kayo ve hakoy shori shorin ve kayo oy oy ve hakoy shorin ve kayo ve hakoy shori shorin ve kayo והכוי הנים ויום הווי מדים בו עזרו הווי במי קדוש מיד כולם יענו ויום מרו כולם יענו ויום מרו מזל תוי מזל תוי
מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, בניין הדייד, נחת, שמחה, וכל מילדי מיטב מעתה ועד עולם. כמובן שנרצה להתברך מפיכם, תלמידי החכמים ולומדי הדף היומי, הנה הטלפון שלי, שהרי בצוק העיתים, למרות רצוננו העז לקבל את פניכם, הלילה הזה, הערב הזה, הדבר לא מתאפשר, ולכן, תשמחו יחד איתנו כל אחד ממקומו, והטלפון... לקבל את ברכותיכם 054-222-6660. בשמחתכם נשמח גם אנו בעזרת השם ובישועתו. יהי רצון מפניך, אדוינו אליי, ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת נוח. אז למדנו את דפים עין ה' ועין ו' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, בית חצרות זו לפני מזו וערבה כל אחת לעצמה, האם מותרות? והתשובה, לתנא קמא מותרות ולרבי עקיבא החיצונה אסורה משום מעבר בני הפנימית בה. שאלה שנייה, כשאסורים בני הפנימית במקומם, האם הם אוסרים על החיצונה? והתשובה, לתנא קמא אוסרים וכל שכן לרבי עקיבא, ולחכמים אינם אוסרים. שאלה שלישית, כשערבו יחד והניחו בפנימית ושכח אחד מהפנימית, מדוע אין החיצונה יכולה להסתלק ולהשתמש לעצמה? והתשובה, כיוון שיש לפנימית דריסת רגל בה, ועוד שהרי עירובה בפנימית, ואם תסתלק אין לה עירוב כלל. שאלה רביעית, כשערבו יחד והניחו בפנימית ושכח אחד מהחיצונה, האם הפנימית מותרת? והתשובה, לחכמים מותרת, לרבי עקיבא אסורה. שאלה חמישית, האם הועיל ביטול מחצר לחצר? והתשובה, לשמואל אין ביטול מחצר לחצר, ואף לרבי עקיבא שיש, זהו רק בזו לפני מזו, ולא בזו בצד זו. ולרבי יוחנן יש ביטול מחצר לחצר, ואף לחכמים שאין, זה רק בזו לפני מזו. שאלה שישית, בעשרה בתים זה לפני מזה, והחיצון פתוח לחצר, מי מהם צריך לערב ומדוע? והתשובה, לשמואל רק הפנימי צריך לערב, שהחיצונים כולם הם כבית שער לחצר, ולרבי יוחנן גם התשיעי צריך, משום שבית שער ליחיד בלבד אינו בית שער. שאלה שביעית, בית חצרות וגימל בתים ביניהם, אם מניחים העירוב בפנימי, מדוע אין הבתים צריכים להשתתף בעירוב? התשובה, החיצונים אינם צריכים לפי שהם כבית שער, והפנימי לא, כיוון שבו מונח העירוב. שאלה שמינית, מה הדין בזה כשהניחו העירוב באחד הבתים שבחצרות, ומדוע? משיבים התוספות, גם כן אינם צריכים עירוב, כי חצר אחת מוליכה עירובה דרך כולם לבית שמונח העירוב, ונעים כולם כבית שער. שאלה תשיעית, מה הדין בין השמשות בדרבנן ולמי נפקמינה? והתשובה, לכולה, ואם הניח עירובי תחומין לשני בני אדם, לאחד מבעוד יום ונאכל בבין השמשות, ולשני בבין השמשות ונאכל בערב, מועיל לשניהם. והשאלה האחרונה, בית חצרות וביניהם חלון דלת על דלת שמקצתו בתוך 10 טפחים מהקרקע, האם יכולות לערב ביחד? והתשובה, יכולות. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים עין ה' ועין ו' במסכת עירובין בערב שבת קודש פרשת נוח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, זין בחשוון תפשין פי א', יום שמחת ליבנו, יום חופת ילדינו שיחיו, אוריאל ושירה לאורך ימים טובים, לכבודם, לכבוד בניין העדי עד, בעזרת השם ובישועתו, תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, בעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, בדף עין זין, במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין וו עמוד ב', מן המשנה המצויה, 10 שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, כותל שבין שתי חצרות, גבוה 10 ורוחב 4, מערבין 2 ואין מערבין 1. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בשמחת התורה, בשמחת הנשואין ונצליח. משנתנו ממשיכה לעסוק בעניין כותל שבין שתי חצרות, מתי מערבים שתי חצרות יחד ומתי אינם יכולים לערב כאחד. וכן דנה המשנה בעניין דברים המונחים על הכותל, אם מותרים בטלטול ממנו לחצרות ולהפך. אומרת המשנה בדף עין וו עמוד ב', כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, ורוחב עובי הכותל הוא 4 טפחים, מערבין 2, שני עירובין, היינו שכל חצר מערבת לעצמה, ואין מערבין אחד, אין שתי החצרות יכולות לערב עירוב אחד לשתיהן, לפי שהן חלוקות זו מזו על ידי הכותל של 10 טפחים שמפריד ביניהם. כותב רש"י על פי הגמרא לדעת רבי יוחנן, שמה שנקטה המשנה את האופן שהכותל גם רחב 4 אינו נצרך לדין השנוי כאן ברישה, שהרי גם אם אין ברוחב של הכותל 4 טפחים, אינן יכולות לערב יחד, שאף מחיצה שרוחבה כלשהו נחשבת מחיצה להפריד ביניהם. אלא שנקטה זאת המשנה משום הדין השנוי בסיפה, שאם היו פירות בראש הכותל, מותר לבני שתי החצרות לאכול את הפירות רק בראש הכותל, ואסורים להורידן למטה ולאוכלן בחצירן. ודין זה הוא רק בכותל שרחב ארבעה תפחים שהוא רשות לעצמו. ומאחר שהוא רשות של שניהם, אסור לטלטל ממנו לחצרות. אבל אם אינו רחב ארבעה, מותר לטלטל ממנו לחצרות כי הוא מקום פטור, ומותר לטלטל ממקום פטור לרשויות אחרות. אומרת המשנה, היו מונחים בראשו של הכותל שבין שתי החצרות פעירות, אילו בני חצר זו עולים מכאן, מחצירן לראש הכותל ואוכלים שם את הפירות, ואילו בני החצר השנייה עולים מכאן, מחצירן ואוכלים את הפירות בראש הכותל, ובלבד שלא יורידו את הפירות למתן. ובגמרא לקמן בדף צדי ב' עמוד א' ביארו שמה ששנינו שלא יורידו למטה, הכוונה לבתיהם, שאויל והכותל רחב ארבעה דינו כגג וגגות ובתים נחשבים כשתי רשויות וצריך לערב ביניהם. אבל החצר עצמה מותר להוריד כי גגות וחצרות רשות אחת הן. כאמור לקמן בדף צדי א' עמוד א'. אומרת המשנה, נפרץ הכותל שבין שתי החצרות והייתה פרצה עד 10 אמות, ו-10 אמות בכלל, מערבין שניים ואם רצו מערבין אחד, מפני שהוא הפרצה חשובה כפתח, אולם אם הפרצה גדולה יותר מכאן, יותר מ-10 אמות, מערבין אחד ואין מערבים שניים, שאין זה פתח, אלא חצר אחת גדולה. ואם הרווה כל אחת לעצמה, הרי נוסרות זו על זו כבני חצר, שהניח כל אחד את עירובו בכלי בפני עצמו, שאין העירוב מתיר באופן הזה. כמבואר לאל בדף ממתת עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף הענבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכותל שבין שתי חצרות שגבוה 10 ורחב 4 טפחים אוכלים בני החצרות פירות בראש הכותל, ואסורים להוריד ממנו לחצרות. שואלת הגמרא, אין בו 4, אין בו בראש הכותל 4 טפחים, מהי, מה דינו? אמר רב, אוויר שתי רשויות שולטת בו. כיוון שאין ראש הכותל חשוב רשות בפני עצמו, בטלו לגבי שתי החצרות והרי הוא בשליטת שתיהן, ומאחר שבאופן שהכותל גבוה 10 טפחים מערב את כל חצר לעצמה, הרי הן נוסרות אחת על חברתה שכל מקום שמטלטל נחשב כמטלטל מחצר לחצר. ולפיכך לא יזיז לטלטל בו בראש הכותל אפילו מלא נימה. רב הולך לשיטתו לקמן בדף צדי א' עמוד א', שאם ירבו בחצר אחת כל בתי החצר אסור להוציא ממנה לחצר אחרת, אף לדעת הסובר שכל החצרות רשות אחת הן. וטעמו, משום שחוששים שמה יטלטל מחצר לחצר גם כלים ששפטו בבית. ומאחר שהכותל הוא בשליטת שתי הרשויות, נחשב כמטלטל מחצר לחצר. שואל השפת אמת, אם על הכותל שולטות שתי החצרות, הרי זה כמו שלא ירבו. כי כל אחת אסורה להוציא לשם את כלי ביתה, ובחצרות שלא ירבו מותר לטלטל מחצר לחצר לדברי הכל. כמו שכתבו התוספות בדיבור המתחיל ובלבד, תרץ השפת אמת שאויל ואין בו בכותל דלת אמות ואינו רשות לעצמו, הרי הוא בטל לשתי החצרות. ומאחר שכל חצר ערבה בפני עצמה, אסור לטלטל בו, כי נחשב שמוציא מחצר לחצר. אבל כשיש בו דלת תפחים הוא רשות בפני עצמו ואינו בטל לחצרות, ולפיכך הוא נידון כשתי חצרות שלא ערבו שמותר לטלטל מזו לזו. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, אילו בעלי חצר זו מעלין את מאכלם לראש הכותל מכאן מחצירם ואוכלים אותו שם, ואילו ובעלי החצר השנייה מעלים מכאן מחצירם ואוכלים, שאויל ואין בכותל 4 טפחים, הרי הוא מקום פטור ובטל לשתי החצרות לכולה, והוא הדין שמורידים מהכותל לחצירם. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ורבי יוחנן אמר, שלדעת רבי יוחנן מותר לעלות אפילו מן הבתים לכותל, שהרי הוא סובר לקמן בדף צדי ב' עמוד א', שמשנתנו היא כדעת רבי שמעון. ולרבי שמעון, לשיטת רבי יוחנן, מותר לטלטל מחצר שערבו בה לחצר שלא ערבו בה כלים ששבטו בחצר. ולא גוזרים שמה יבוא לטלטל גם כלים ששבטו בבית. נמצא שגם כשהכותל רחב דלת פחים מותר לטלטל ממנו לחצרות, ומכאן שכשאינו רחב דלת פחים מותר אפילו לבתים. מוסיף המאירי שמה שאמר רבי יוחנן שהכותל נחשב כמקום פטור הוא רק לעניין טלטול מהחצר אליו. אבל עניין טלטול מרשות הרבים אליו נידונו כרשות היחיד. וטעם החילוק, שמעיקר הדין הוא רשות היחיד, אלא שחכמים החמירו ואסרו טלטול מחצר לחצר בלא עירוב, משום שהחשיבו את החצר הסמוכה כרשות הרבים. ומאחר שזהו כל טעם האיסור, התירו בכותל שאין בו דלת על דלת פחים להחשיבו כמקום פטור העומד ברשות הרבים. מה שאין כן לעניין טלטול עליו מרשות הרבים, פשיטה שאסור, שהרי מעיקר הדין הוא רשות היחיד. מקשה הגמרא על רבי יוחנן ממשנתנו תנן, שנינו במשנתנו כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 ורחב 4, אילו עולים מכאן לראש הכותל ואוכלים, ואילו עולים מכאן ואוכלים, מדייקת הגמרא, עולים בני החצרות לראש הכותל ואוכלים את הנמצא שם, אין, כן. וזה בלבד התירה המשנה, אבל מעלין מאכל מהחצר לכותל, לא, אסור. וקשה על רבי יוחנן שהתיר גם לעלות מהחצר לכותל. תרץ את הגמרא חיכה, אמר כך כוונת המשנה, אם יש בו 4 על 4, עולין אין, אבל מעלין לא, כמו שנתבהר במשנה לאל בדף עין וו עמוד ב', אולם אם אין בו 4 על 4, מעלין נמי, אף מעלים אליו מהחצר, הוא כמו שאמר רבי יוחנן. והערת הגמרא שרבי יוחנן שהתיר להעלות מהחצרות לכותל, שאין בו דלת על דלת פחים, הולך לשיטתו במקום אחר, ואז דה רבי יוחנן לטעמי. רבי יוחנן שהתיר להעלות מהחצרות לכותל, שאין בו דלת על דלת פחים, אומר זאת לשיטתו. דחיית הרב דימי, כשהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, מקומו של רבי יוחנן היה בארץ ישראל, והוא חיבר את התלמוד הירושלמי, כך הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה. אז רב דימי הביא את דבריו מארץ ישראל לבבל, שהדין שהוא אמר רבי יוחנן, מקום המסוים שניכר בפני עצמו, כגון שהוא גבוה שלושה טפחים, פחות מזה, הוא בטל לרשות הרבים, אבל אם הוא גבוה שלושה טפחים, שאין בו רוחב של ארבעה על ארבעה טפחים ועומד ברשות הרבים בין רשות הרבים לרשות היחיד, הרי הוא נחשב כמקום פטור ומותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, להניח על המקום הזה מסעות שעל כתפיהם, ודווקא אם אין בו דלת על דלת טפחים על גבי אותו מקום, אבל אם שטחו דלת על דלת טפחים, הוא רשות לעצמו, הוא קרמלית ואסורים בני רשות היחיד ובני רשות הרבים לכתף עליו, כי נחשב שמוציאים מרשות לרשות. וכן כאן עשה רבי יוחנן לעלות לכותל שיש בו דלת על דלת טפחים, ובלבד שלא יחליפו ההיתר הזה לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו על אותו מקום, שאין בו דלת על דלת טפחים, וגובעו שלושה טפחים מקרקע רשות הרבים, מותר ובלבד שלא יחליפו, שלא ייטול העומד על מקום הפטור מבני רשות היחיד, וייתן לבני רשות הרבים וכן להפך. ואפילו אם יניח בינתיים על מקום הפטור, גם כן אסור. ולמרות שמן התורה אין בכך כל איסור, שכן איסור הוצאה מן התורה הוא רק שעוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים או להפך, וכאן עקר מרשות היחיד והניח במקום פטור, וחזר ועקר ממקום פטור והניח ברשות הרבים. מכל מקום חכמים אסרו, וגזירה שמה, ייראה הדבר כמו שמוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, ויבואו בני אדם להתיר הוצאה בשבת. ומכל מקום, להוציא מרשות היחיד ולהניח ברשות הפטור מותר. וזה מה שאמר רבי יוחנן, שהתיר לבני שני החצרות להעלות דברים אל הכותל שאינו רחב ארבעה טפחים, וזה הולך לשיטתו, שהתיר לבני רשות היחיד ורשות הרבים לכתף על מקום פטור. מקשה הגמרא על רב שאסר לטלטל בכותל שאין בו דלת על דלת טפחים. מקשה הגמרא ורב לית לדרב דימי, רב אינו סובר את דבריו של רב דימי שמקום שאין בו דלת על דלת טפחים מותר לטלטל ממנו לרשויות אחרות ומרשויות אחרות אליו. והרי דבר זה נלמד מדברי הברייתא במסכת שבת בדף ו עמוד א', שם שנינו שמותר לאדם לעמוד על האיסקופה על מפתן הבית, ליטול דברים מבעל הבית שעומד ברשות היחיד, או ליתן לו דברים שהיו על האיסקופה, וכן נוטל לו דברים מעני שעומד ברשות הרבים, או נותן לו דברים, ובלבד שלא ייטול דברים מבעל הבית וייתן לעני, או ייטול מעני וייתן לבעל הבית, משום שדומה למוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך. ואיסור זהו מדרבנן, שיש בכך משום זלזול באיסור שבת לגרום להוצאת דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, וחששו שמה יבוא להוציא לכתחילה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל מן התורה אינו אסור באופן האמור בברייתא, שהרי הייתה שם עקירה מרשות היחיד והנחה במקום פטור, והעקירה ממקום פטור והנחה ברשות הרבים. ופרשה הגמרא שם במסכת שבת בדף ח עמוד ב' שאיסקופה האמורה בברייתא היא איסקופת מקום פטור שאין בה דלת על דלת טפחים. הרי מפורש בברייתא שרשאים להוציא מרשות היחיד ולהניח על מקום פטור וכן להפך. וקשה, וכי רב חולק על הברייתא הזו, ומדוע עשה רב לטלטל אפילו במקום הפטור עצמו כשהוא בין שתי הרשויות? תרצת הגמרא, היא ברשויות דאורייתא, אם היינו עוסקים ברשויות דאורייתא כגון בכותל שבין רשות הרבים לרשות היחיד שאיסור הטלטול בהם מרשות לרשות ומן התורה, אחי נמי, אכן היה מותר לטלטל מראש הכותל לרשות הרבים ולרשות היחיד גם לדעת רב, וכמו שאמר רב דימי. אבל אחר כאן במשנתנו, במה יסקינן, באילו רשויות מדובר? ברשויות דרבנן. דהיינו בכותל שבין חצרות ששתיהן רשות היחיד וטלטול מרשות היחיד לרשות היחיד, חכמים הם שאסרו, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ולפיכך החמיר כאן רב יותר וחשש, שאוהיל ונראה כמו שאוויר שתי הרשויות שולט בכותל, אם נתיר לטלטל ממנו לחצרות, יבואו לטלטל גם מחצר לחצר. וכדי לעשות חיזוק לדברי חכמים, שאסרו לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, רב החמיר. אבל בכותל העומד בין רשות היחיד לרשות הרבים, אין צורך להחמיר ולחשוש, שאם נתיר בו יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך. לפי שטלטול מרשות היחיד לרשות הרבים הוא איסור תורה וחמור הוא על בני אדם, ואין לחשוש שיבואו להקל בו. ואף שאסרו להחליף אף מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור, כמו ששנינו בברייתא שהובא בסמוך, הרי שחששו גם ברשויות דאורייתא, התשובה היא שם יש יותר מקום לחשוש שבני אדם יבואו לטעות ולהתיר הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, שהרי החפץ היה ברשות היחיד והוא עכשיו ברשות הרבים. מה שאין כן בנידוננו, חוששים חשש יותר רחוק, ואומרים שאם נתיר לו מחצר למקום פטור, יבואו להתיר גם מרשות היחיד לרשות הרבים, ובזה לא גזרו, אלא ברשויות דרבנן. עד עכשיו עסקה הגמרא בכותל העומד בין שתי חצרות וגבוה 10 טפחים משני צידיו. מכאן עוברת הגמרא לדון בכותל שבין שתי חצרות, שגבוה לזה 10 טפחים ולאחר פחות מ10 טפחים. אמר רבא בר אבונה, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, כותל שבין שתי חצרות שערבה כל חצר מהן לעצמה, צידו אחד פונה לאחת משתי החצרות גבוה 10 טפחים ורחב 4, וצידו אחד הפונה לחצר השנייה שווה לארץ, כלומר שאינו גבוה מקרקעה 10 טפחים. ורשי כותב, כל שאינו גבוה 10 טפחים קוראת לו הגמרא שווה לארץ, כגון שהיה הקרקע שלה גבוה משל חברתה. נותנין אותו את היתר שימושי הכותל בשבת להעלות ולהוריד מעליו גם כלים ששבתו בבית לזה ששווה לארץ, ואף שהכותל שייך לשניהם, משום דהווה לזה ששווה לארץ תשמישו בנחת באופן נוח, ולזה שגבוה 10 תשמישו בקשה באופן שאינו נוח מחמת גובהו. וכלל הוא שכל מקום שהוא לזה בנחת ולזה בקשה, נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת. נבהר את העניין. במשנה שנינו שבכותל שרחב 4 טפחים אין שני בני החצרות רשאים להוריד מהכותל לארץ, והוא הדין לעלות מהחצר לכותל, מפני שהוא חשוב מקום לעצמו ורשות של שניהם, וגם אינם יכולים לערב ביניהם כי הוא גבוה 10 טפחים. אבל אמרו חכמים, שואל ושימושי הכותל של בעל החצר שקרקעה גבוה תדירים יותר מבעל החצר השנייה, יחשב הכותל לעניין שבת כאילו רשותו של בעל החצר הזו בלבד, ומותרים בני חצר זו להוציא אליו אפילו כלים ששפטו בבית. דנה הגמרא בעניין חריץ שבין שתי חצרות שעמוק לאחד מהם 10 טפחים ולשני פחות מ10. במשנה לקמן בדף ע"ח עמוד ב' מבואר שלא רק כותל של 10 טפחים המבדיל בין שתי חצרות מעכב את עירובם יחד, אלא גם חריץ, גומה, המבדיל בין שתי חצרות, אם הוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, הרי הוא חוצץ ביניהם ואינם יכולים לערב ביחד. אמר רב שזיבי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, חריץ שבין שתי חצרות הנמשך על פני אורכן ומבדיל ביניהן, צידו אחד פונה לאחת מן החצרות עמוק 10 טפחים, וצידו אחד הפונה לחצר השנייה שווה לארץ, אינו עמוק ממנה 10 טפחים, כגון שהיה קרקעה נמוך משל הראשונה, נותנין אותו את זכות שימושי חריץ להניח בתוכו כלים ששבתו בבית לזה לבעל החצר ששווה לארץ, והטעם משום דאבלי לזה לבעל החצר הנמוכה תשמישו בנחת באופן נוח, כי יש ממנו לקרקע החריץ פחות מ10 טפחים, ולזה לבעל החצר הגבוהה תשמישו בקשה, כי לא נוח לשחוט, להתכופף ולהניח דברים בעומק של 10 טפחים. וגם כאן יש לשנות את הכלל האמור לאי לגבי כותל, שכל שהוא לזה בנחת ולזה בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. מבארת הגמרא, מדוע הוא צריך רב נחמן להשמיענו את אותו הדין גם בכותל וגם בחריץ? אומרת הגמרא, וצריכי. הוא צריך רב נחמן להשמיע את דינו גם בכותל וגם בחריץ. מדוע? דיה שמועינן שימיה משמיענו רק בכותל, הייתי אומר שדווקא שם נותנים את זכות השימוש לבעל החצר שאין בגובה הכותל שבה 10, משום דה בגובהה משתם שאינשי. בדבר שבגובה רגילים אנשים להשתמש ונחשב ששימושו נוח, אבל חריץ אף שאין בעומקו 10 טפחים אין שימושו נחשב כתשמיש נוח, משום דה בעומקה בעומק לא משתם שאינשי. אין דרך בני אדם להשתמש על ידי שחייה, על ידי התכופפות, אימא לא, הייתי אומר שאין נותנים את זכות השימוש לבעל החצר הנמוכה, כי גם תשמישו בקשה, יהיו שניהם אסורים להשתמש בחריץ בכלי ביתם, כי הם אוסרים זה על זה. לכך הוא צריך רב נחמן להשמיענו שגם כאן נחשב שתשמישו בנחת. ויהיה השמועינן, אם היה רב נחמן משמיענו רק בחריץ, הייתי אומר שדווקא בחריץ נותנים את זכות השימוש לבעל החצר הנמוכה, משום דלא בעית תשמישת, הוא אינו ירא להשתמש בחריץ, כי מה שמניח שם משתמר. אבל כותל דבעית תשמישת, שירא להשתמש בו שמה יפלו החפצים שמניח שם אימא לא, הייתי אומר שאינו נחשב ששימושו נוח, צריך לכך וצרח רב נחמן להשמיענו שגם בכותל נחשב ששימושו בנחת, ומותר בעל החצר שאין בגובה הכותל שלו 10 טפחים להשתמש בכותל בכלי ביתו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין כותל שבין שתי חצרות. אומרת הגמרא, בא למעתו, הכותל היה גבוה 10 טפחים משני צידה, ובא אחד מבעלי שתי החצרות למעט את גובה הכותל מצד חצירו, ועל ידי כך יהיה תשמישו בנחת, וסברה הגמרא שהמיעוט נעשה על ידי שעושה תל אפר בקרקעו סמוך לכותל, או בונה שם מצטבע כאין כיסא הבנוי מלבינים, או שהניח שם פיסות עצים כדי שיוגבה המקום. אם יש במיעוטו 4, אם יש במה שמיעט 4 טפחים אורך במשך הכותל, מותר להשתמש בכל הכותל כולו, שאותם 4 טפחים נחשבים כפתח. ומאחר שאין מהם גובה של 10 טפחים עד ראש הכותל, יכולו להשתמש בכל הכותל בנחת, שעולה אליו דרך הפתח הזה ורשאי לעלות לכותל את כלי ביתו, והרי הוא אוסר על בעל החצר השנייה. ואם לאו, ואם אין במה שמיית אורך 4 טפחים, אין משתמש בכותל אלא כנגד המיעוט, כנגד המקום שמיית בלבד, אבל בשער הכותל אסור, שאויל ואין המיעוט באורך 4 טפחים אינו נחשב כפתח להתיר את כל הכותל. מקשה הגמרא, מה נפשך? מה שתאמר יהיה קשה. היא אני מיעוטה, אם הועיל המיעוט שמיעתו בפחות מאורך ד' טפחים להיחשב כפתח, ולכן מותר להשתמש במקום זה, קשה, בכולי כותל להשתמש, שיהיה מותר לו להשתמש בכל הכותל, שמקום זה ייחשב כפתח לכל הכותל. היא לא אני, ואם לא מועיל המיעוט להיחשב כפתח כי אין לו חשיבות, אפילו כנגד המיעוט, נמי לו. גם לא ישתמש שהועיל ואין לו חשיבות, כי הוא פחות מדלת על דלת פחים. הרי זה כמו שאינו, ואינו נחשב שתשמישו בנחת, גם כנגד המקום שמיית. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, מה שנאמר, בא למעטו, אין הכוונה שבא למעט בקרקע סמוך לכותל, כי באופן זה, אכן אינו מועיל כלום, אם אין בו 4 טפחים. אלא מדובר כגון שעקר חוליה מראשו של הכותל, כלומר, ממקום הגובה שלו. אילכך, כשאורך החוליה 4 טפחים, הרי היא משמשת פתח לכל הכותל, כי דרכה הוא עולה ומשתמש בו, ומותר לטלטל בכל הכותל. אבל כשאין בה 4 טפחים, אינה חשובה לשמש כפתח, ולכן אינה מתירה את שימושו של כל הכותל, חוץ ממקום עקירת החוליה שמותר להשתמש בו, לפי שאין שם גובה 10 טפחים ואינו נחשב רשות, אלא מקום פטור. והרשב"א פירש את הטעם משום שיכול לעמוד על הארץ ולהשתמש בו, ובמקום זה תשמישו בנחת. ממשיכה הגמרא לעסוק באופנים שונים של מיעוט גובה הכותל מ10 טפחים. אמר רב יחיאל, קפס ספל על פי ויש בו אורך 4 טפחים במשך הכותל, וגובהו כלשהו, והניחו סמוך לכותל הגבוה 10 טפחים, הרי הוא ממעט בכך את גובה הכותל ומותר להשתמש בכותל. ואם גובה הכותל יותר מ10 טפחים, צריך שיהיה הספל גבוה עד שיהיה פחות מ10 טפחים מראש הספל עד ראש הכותל, כדי שיהיה נוח להשתמש. וכן שאר הדברים שממעטים הנזכרים בהמשך העניין, הכוונה בכולם, שאין 10 טפחים מראשם עד ראש הכותל. מקשה הגמרא על דינו של רב יחיאל, והמאי, מדוע מועיל הספל למעט? והרי דבר הראוי להיות ניטל בשבת הוא הספל הזה שמותר לטלטלו בשבת, ודבר הניטל בשבת אינו ממעט. והטעם הוא משום שחוששים שמה יתלו משם בשבת. ובשולחן ערוך הרב כתב, דבר העומד להינטל הרי הוא כנטול. וכוונתו שכדי לתת זכות שימוש לזה ששימושו בנחת, צריך שיהיה שימושו בנחת ובעקביות במשך השבת. אבל אם ישנה אפשרות שהכלי ינטל, לא נתנו חכמים לו את זכות השימוש. תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוצרח רב יחיאל לומר זאת, אלא באופן דחברי בארה, שחיבר את הספל לארץ על ידי שנתן עליו אפר מסביבו כדי לקובעו שם. ובאופן זה אינו יכול לתלו משם, משום שכשנוטלו יבוא בהכרח לטלטל את האפר שסביבו. ויש בכך משום איסור טלטול מוקצה, שסתם אפר הוא מוקצה. מקשה הגמרא, וכי חברי בארה מה יווה, וגם אם חיברו לארץ, מה בכך? מדוע אינו יכול לתלו? והתניא הראשונינו בברייתא, פגע פי ג' ה' תהנה שהיא בוסר ולא יבשיל הכל צורכה על העץ, שהיא תמינה בתבן כדי להבשילה, כדי שתבשיל ותהיה ראויה לאכילה, והתבן הוא מוקצה, כגון שיקצה הוא להשתמש בו לטיט, ללבון בו לבינים, וכן חררה הוגה קטנה שנאפת על גבי יחלים, עושים חור בארץ ומחממים בו אש ואופים בו לחם, ונקראת חררה על שם החור שאפויה בו, מסביר ספר הארוך, שהיא תמינה בגחלים לפני כניסת השבת והגחלים כבר קבעו, ומכל מקום הן מוקצות, לפי שהיו בוערות בין השמשות והיו אז אסורות בטלטול, מפני שהמטלטל גחלת בוערת, הרי הוא גורם להבערתה, ומתוך שהיו מוקצות בבין השמשות הוקצו לכל השבת. אם מגולה הפגע או החררה מקצתה ויכול לאחוז בפגע עצמה או בחררה עצמה ולטלה, ואינו צריך לטלטל בידיים את התבן או את הגחלים, ניטלת, מותר ליטול אותה בשבת, כי התבן והגחלים מונחים רק מסביב, וכשמקביע את הפגע או את החררה, ננער המוקצה מאליו. וקשה שגם בנידוננו שמונח האפר סביבות הספל, ראוי הספל להינטל משם, כי האפר שמסביבו ננער מאליו, ואין כאן איסור מוקצה, ומדוע מועילה כפיית הספל? תרץ את הגמרא, במאי עסקינן כאן בדינו של רב יחיאל, במה מדובר? דאית לי או גנאים, יש לו לספל שפה שנכפלת החוצה, וכשמחבר את הספל לארץ על ידי אפר, האפר שסביבות הספל מונח על אותם העוגנים, ונמצא שכשנוטל משם את הספל, הוא מגביע את האפר והוא דומה לחופר וזה אסור. מקשה הגמרא, וכי איתלי או גנאים, מה יווה? אז מה אם יש לו את השפה שנכפלת החוצה? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת קיליים, פרק א' משנה ת', התומן לפת וצנון, שהם מיני ירקות בקרקע שתחת הגפן להצניעם שם, שעל ידי כך משתמרים הם, בזמן שמקצת עלין מגולין, אינו חושש לו משום זורי הקיליים, קילי הקרם, אף שהתמין תחת הקרם לפת וצנון, שהם שני מיני זרעים, שבאופן זה חייבים בשאר המקומות משום קילי הקרם, שנאמר לו תזרע כרמך קיליים ודרשו לדעת רבי יושיע במסכת קידושין בדף למתת, שאינו חייב עד שיזרע חיטה וסורה וחרצן במפולת יד בזריעה אחת, הוא לא עובר משום קילי הקרם, והטעם לפי שכוונתו לשם שמירה בלבד ולא שישריש או יוסיף יניקה מהקרקע, וכך דרך בני אדם להטמינם בקרקע לצורך שמירתם. וגם לא חושש משום חיוב מעשר על מה שהוסיפו לגדול כשהיו בקרקע, מפני שבזמן מועט כזה כשהיו מונחים בקרקע כדי לשומרן, אין לחשש שישרישו והוסיפו לגדול. וכן לא חושש משום זורע בשביעית, בשמיטה, אם זו שנת שביעית, שאז התמינם בקרקע, משום שהתמנתם בקרקע אינה נחשבת לזריעה. וניטלים בשבת מותר לאחוז בעלים המגולים ולהוציאם בשבת מן הקרקע, הרי שאין חוששים לכך שנראה כחופר בקרקע בשבת, לפי שאינו אלא אוחז בעלים והחפירה נעשית מאליה. וקשה על רבי חיל שאמר שממעטים על ידי ספל, כי אפילו אם נפרש שנתכוון לאופן שהיו עוגניו שקועים תחת האפר מכל מקום מבואר כאן שמותר לתלו, וחוזרת הקושייה הרי אין ממעטים בדבר הניטל בשבת. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא הוצרח רבי חיל לומר זאת, אלא באופן שחיבר את הספל לקרקע היטב, דבאי מרה וחצינה, שהוא צריך מעדר, וחצינה זה מעצד כאין גרזן כדי לתלו משם, ובנטילתו הוא עובר על איסור חופר, ואין לחשוש שיתלו את זה משם, את הכלי הזה בשבת. וחידושו של רב יחיאל הוא, שאפילו לדעת האומר בתלמוד הירושלמי, שאין ממעטים בכלים מחשש שמה יתלנו בשבת, ובטל היתרו, אבל אם חיבר באופן שצריך מרה וחצינה, יכול למעט אפילו על ידי כלים, כך מסביר הרשב"א. מביאה הגמרא חילוק בין סולמות שישנם שממעטים בגובה הכותל, וישנם שאינם ממעטים. אומרת הגמרא סולם המצרי אינו ממעט לפי שהוא קטן ונוח לתלו משם, והצורי ממעט מפני שהוא גדול ואינו נוח לתלו. שואלת הגמרא היחידה מסולם המצרי, מה הכוונה סולם המצרי? משיבה הגמרא אמרי דבי רבי ינאי. אמרו החכמים בבית מדרשו של רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חבקים, ארבעה של ליבות, אבל אם יש לו ארבעה של ליבות ויותר מכך, הרי הוא ממעט את הכותל. אמר לי רבך ברי דרבה לרב אשי, מה איתם עד סולם המצרי דלא ממעט? ושאלתו וספיקו היו, אם טעם החילוק בין שני מיני הסולמות הוא כובדם, שאם יש לו ארבעה שליבות הוא כבד ואינו ניטל, או שישנו טעם מיוחד במספר השליבות שגורם את מיעוטו של הכותל כגון איסור מוקצה. אמר להישיב לו רבשי, לא שמיע לך, האם לא שמעת, הדה אמר רבך ברדה, אמר רב אמנונה אמר רב בשמו של רב, שהטעם הוא משום דאבל, דבר שניטל בשבת, דבר שמותר לטלטלו בשבת, וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט משום שחוששים שמה יתלנו משם. והריטב"א מביא שתי דעות מה נחשב דבר שניטל בשבת, האם זה דווקא דבר שמותר לטלטלו מחמה לצל, והיינו כלי שמלאכתו ליתר דווקא, או אפילו כלי שמלאכתו לאיסור שרשאים לטלטלו לצורך גופו ומקומו בלבד. מקשה הגמרא יח אם כך שתלוי הדבר בהתר טלטולו בשבת, אפילו סולם צורי נמי גם לא ימעט, שהרי גם הוא מותר בטלטול. תרץ את הגמרא התם, בסולם צורי כובדו כובעו, מחמת הכובד שלו אין הדרך לטלו משם, והרי זה כמו שקבעו שם. כלומר, אין זה מפני איסור טלטול, אלא מפני שקשה לטלטלו. אומר השולחן ערוך באורח חיים סימן שע"ב סעיף ח', שעל פי המבואר כאן, שהחילוק בין סולם צורי לסולם מצרי, שזה כבד וזה לא, נמצא, שמה שאמרו דבי רבי ינאי שסולם המצרי הוא כל שאין בו ארבעה של איבות, לא אמרו זאת אלא דרך כלל. שסתם סולם כגון זה, קל לנושאו. אולם אם יהיה כבד יותר מהרגיל, ממעטים בו. ועוד מוסיף המשנה ברורה, שגם סולם קל שנוח לתלו מכל מקום אם קבעו במסמרים לכותל ואינו יכול לתלו משם בשבת, הרי הוא ממעט ונחשב לפתח. מביאה הגמרא חילוקי דינים נוספים בעניין כותל שבין שתי חצרות, מתי מערבים אחד ומתי מערבים שניים. אמר אביי, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים והניח סולם רחב 4, שאורך שליבותיו 4 טפחים, שבאופן זה נוח לעלות על הסולם, אומר המשנה ברורה בסימן שע"ב, סעיף קטן ע"ב, שעמודי הסולם שהשליבות תקועות בו, מצטרפים לרוחב 4 טפחים. אם כן, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים והניח סולם רחב 4, מכאן בחצר זו וסולם רחב 4 מכאן, כנגדו בחצר השנייה, ועל ידי כך עולים ויורדים מזו לזו, ואין בין זה לזה בין סולם לסולם שלושה טפחים, כלומר, אפילו לא היו שני הסולמות מכוונים בצמצום זה כנגד זה, אלא שלא היו מורחקים זה מזה שלושה טפחים, הרי זה נחשב כמו שהם מכוונים, שכל שהוא פחות משלושה טפחים הרי הוא כלבוד. וכותב המשנה ברורה בשם מאמר מרדכי שצריך שיהיו הסולמות מגיעים לראש הכותל או לפחות ג' טפחים סמוך לראשו, וממעט נחשב הדבר כמי שאין גובה עשרה בין החצרות, כיוון שהסולמות נחשבים כפתח בין שתיהן. ואם רצו מערבים יחד, ובלבד שיהיו בו דלת שליבות, כמו שנתבהר לאל, כדי שלא יוכל הסולם להינטל בשבת. אבל אם הסולמות מרוחקים זה מזה שלושה טפחים, אינו ממעט, משום שאז אינם נחשבים כפתח שכל סולם עומד לעצמו, ואינו פתח לחצר שכנגדה. ולא אמרן ולא אמרנו דבר זה שאם מופלגים זה מזה שלושה טפחים אינם נחשבים פתח, אלא דלא אבי כותל ארבעה, שלא היה רוחב הכותל ארבעה טפחים ואינו נוח ללכת עליו. אבל אבי רוחב הכותל ארבעה טפחים, אפילו מופלג כתובה, אפילו רחוק סולם אחד מחברו הרבה, נמי גם מערבים יחד, משום שעדיין חשובים כפתח שהרי יכול לעבור מסולם לסולם דרך הכותל, שההליכה עליו נוחה מפני שרחב ארבעה טפחים. והרשב"א כותב שבאופן זה נחשבים שתי החצרות כמו שהם פתוחים לגג ויכולים שניהם לערב דרך הגג. כלומר, לדעתו הם אינם נחשבים פתח, רק שמועיל מצד שפתוחים לגג. ונפקמינה בין שני הפירושים לגבי בית גזוסטראות משני צידי רשות הרבים, ונסר רחב ארבעה מחבר ביניהם. מבארת עכשיו הגמרא את דיני הצטבה, מדף וסולם הממעטים את הכותל. אמר רב ביבאי בר אביי, בנה הצטבה כמין מדף של עץ על גב מעל הצטבה סמוך לכותל למעטו מגובה עשרה, והאוויר מפסיק בין שתיהן כגון שהיו לה עליונה רגליים, וכותב המשנה ברורה שההצטבה נתחברה לקרקע מערב שבת, אבל אם לא נתחברה אינו מועיל שהרי ראויה להינטל משם בשבת, ודבר שניטל בשבת אינו ממעט. אז אומר רב ביבאי בר אביי, אם יש בהצטבה התחתונה ארבעה טפחים אורך במשך הכותל, הרי זה ממעט מגובהו של הכותל ואין אנו צריכים כלל העליונה. רואים את ההצטבה העליונה כמו שהיא מסולקת. הנה מאופן נוסף, אין בהצטבה התחתונה אורך ארבעה טפחים, ויש בהצטבה העליונה אורך ארבעה טפחים, ואין בין זה לזה, בין התחתונה לעליונה אין מרחק של שלושה טפחים, הרי זה ממעט אף שאין בתחתונה שיעור ארבעה טפחים, לפי שמצרפים את התחתונה לעליונה מתורת לבוד, והרי זה כמו הצטבה אחת שמתחילה מהארץ והיא צרה מלמטה ורחבה מלמעלה. ומה שהוצרכנו לצירופן הוא, מפני שהדבר הממעט צריך שיהיה לו חיבור לקרקע ולא יהיה תלוי באוויר. ואם יש הפסק אוויר שלושה טפחים בינו לקרקע, אינו יכול למעט. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, סולם ששליבותיו פורחות שעולות זו מעל גבי זו, ויש אוויר ביניהם. ולרשי מדובר בסולם צר ששליבותיו עשויות מקלות דקים, שמשוכים ארבעה טפחים לאורך הכותל, כמו הסולם שלנו. ולפי ראשונים אחרים מדובר בסולם שיש בשליבותיו ארבעה על ארבעה טפחים, כמו מדרגות. אם כן, אומר רב נחמן, בשמו של רבא ברבוע, סולם ששליבותיו פורחות שעולות זו מעל גבי זו ויש אוויר ביניהם. אם יש בשליבה התחתונה ארבעה טפחים אורך ממעט על ידה, נתמעט גובה הכותל מעשרה טפחים. וצריך שיהיה פחות מגימל טפחים בין השליבה לארץ, שאם לא כן הרי זה מיעוט באוויר. אינמי, אין בשליבה התחתונה ארבעה ויש בשליבה העליונה ארבעה, ואין בין זה לזה בין השליבות שלושה טפחים ממעט, מפני שבאופן זה נחשב כולו כסולם אחד שקצר למטה ומתרחב למעלה. גם כאן צריך שלא יהיה בין השליבה התחתונה לארץ ג' טפחים כדי שלא יהיה מיעוט באוויר. ומה שהוא צריך להשמיענו את הדין גם בהצטבה וגם בסולם, כי אם היה משמיענו רק בהצטבה הייתי אומר שבסולם אפילו יש ג' טפחים בין שליבה לשליבה יועיל, לפי שיש לו גב מאחוריו ונמצא שיש חיבור בין כל השליבות יחד, ואין זה נחשב מיעוט באוויר. ואם היה משמיע רק בסולם הייתי אומר שבהצטבה אפילו אם אין ביניהם ג' טפחים לא יועיל, משום שלא נחשב שהתחתונה ממעטת את האוויר שתחת העליונה, כי אינו עולה בתחתונה, מה שאין כן בסולם שעולים בו גם בשליבות שהן קצרות מדלת טפחים. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אם יש בהצטבה התחתונה. הביאה הגמרא שתי הלכות נוספות בשם רבא ברבוע בעניין מיעוט בכותל על ידי זיזים היוצאים ממנו. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, זיז נסר או קורה היוצא מן הכותל, ובהמשך הסוגיה מבואר שהזיז מועיל למעט רק אם הוא בתוך עשרה טפחים הסמוכים לראש הכותל, וגם אינו גבוה מארץ עשרה טפחים, ויש בו ארבעה על ארבעה טפחים, והניח עליו, השעין על הזיז ראשו של סולם שרגליו מוצבות על קרקע החצר, אפילו אם רוחב הסולם אינו ארבעה טפחים, אלא כלשהו בלבד, מיעטו, מיעט בכך את גובה הכותל. ובלבד שהרווח בין שלבי הסולם יהיה פחות משלושה טפחים שהוא כלבוד. אבל אם הרווח יותר משלושה טפחים אינו מועיל, כי זה מיעוט באוויר. שנחשב הזיז כדבר אחד עם הסולם שתחתיו, ואין הזיז נחשב כמיעוט באוויר, ובעליונו הרי יש רוחב של ארבעה טפחים. ולא אמרן, לא אמרנו דבר זה שמועיל הזיז למעט, אלא דעות ועלי, רק כששמח את ראש הסולם על הזיז. אבל אם עוטווי בהדי, הושיב והניח את ראש הסולם ליד הזיז, והוא נסמך על הכותל, אפילו בתוך שלושה טפחים לזיז, ערבוכי ערבכי, הרי זה כמו שהרחיב את הזיז למקום הסולם. אולם הסולם לא נעשה כמדרגה לעלות ממנו לזיז, משום שאינו מונח עליו ואין הזיז יכול למעט, כי הוא מובדל מהקרקע הרבה, והרי זה מיעוט באוויר. והראשונים הסוברים שמיעוט באוויר שמו מיעוט, ביארו את הגמרא לשיטתם באופן שונה מרשי, שמה שאמרו שמניח עליו סולם כלשהו מעטו, הכוונה שמניח את הסולם על הזיז מעט בכך את שימושיו של הזיז. ושוב, אין הזיז יכול להועיל, אבל אם מניחו סמוך לזיז, הרי זה לא מעט כלום מהזיז, ורק ירוויח את מקומו וירחיב בכך את שימושיו ומועיל הזיז להתיר את הכותל. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין מיעוט של זיז. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, כותל שגובהו 19 טפחים, צריך זיז אחד להתירו על ידי סולם כלשהו. כלומר, שיהיה הסולם מונח על הזיז. רש"י הולך לשיטתו שמיעוט באוויר אינו מועיל, אבל לשיטת הראשונים הסוברים שמיעוט באוויר מועיל, מתיר הזיז גם בלא סולם. ובלבד שיצא הזיז באמצע הכותל, באופן שלא יהיה ממנו ולמעלה 10 טפחים, ולא ממנו ולמטה 10 טפחים. ואם הוא כותל של 20 טפחים, צריך שני זיזים להתירו, אחד מהם בתוך 10 טפחים התחתונים, והשני בתוך 10 העליונים. אבל אם הוא למעלה מהעשרה, לא יועיל הסולם שתחתיו כשאין בו דלת טפחים, כשם שבכותל של 10 טפחים לא מועיל סולם כלשהו, כמבואר לעיל בדף עין זין עמוד ב'. וגם צריך שיהיה בתוך 10 טפחים לזיז התחתון. והטעם, משום שכל שיש גובה 10, אין סולם כלשהו מועיל. וכותב הריטב"א, מה שיצריך הוא שני זיזים, הוא רק כשהיה גובהו 20 טפחים שוחקות, דיינו מרווחות. אבל אם היו מצומצמות, די בזיז אחד שיעמידנו באמצע הכותל בצמצום, ואז יהיה פחות מ10 ממנו למטה ולמעלה. אמר רב חיסדא, ומה שמועילים שני זיזים, הוא, כשהעמידם את שני הזיזים, זה שלא כנגד זה, אלא משוחים זה מזה כדי שיוכל להעמיד סולם על הזיז התחתון, ולסומכו בשיפוע על הזיז העליון. ורש"י לשיטתו שאין זיז מועיל בלא סולם תחתיו משום מיעוט באוויר, ולשאר הראשונים שמיעוט באוויר מועיל, הטעם בזה הוא, שאם יהיו שני הזיזים זה כנגד זה, לא יהיה נוח לעלות מזיז אחד לשני. עכשיו דנה סוגיית הגמרא בעניין מיעוט. רוחבו של עמוד העומד ברשות הרבים שגבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, שנידון כרשות היחיד, כמו מבואר במסכת שבת בדף ו עמוד א', והעניין הזה מובא כאן, אגב, הסוגיה דלעיל שעסקה בעניין מיעוט כותל מ10 טפחים. אומרת הגמרא, אמר רב אונה, עמוד ברשות הרבים גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים שנידון כרשות היחיד, והנוטל דבר שהיה מונח עליו והניחו ברשות הרבים, או שנטל דבר שהיה מונח ברשות הרבים והניחו עליו, חייב, ונעץ בו בעמוד מלמעלה, בראשו יתד שאוביו כלשהו, מיעטו. מיעט על ידי כך את רוחבו של העמוד מ4 טפחים, ובטל ממנו שם רשות היחיד. ואילו הרמב"ם מלכות שבת פרק י"ד הלכת ט' פירש את דינו של רב אונה באופן אחר, שלא נעץ את היתד בראשו של העמוד אלא בצידו, ומאחר שראוי לתלות ביתד דברים ולהשתמש בו, נעשה כרמלית, ואין מחשיבים את גובה העמוד אלא מהיתד ולמעלה, ונמצא שעל ידי היתד פחת גובהו של העמוד. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור דינו של רב אונה. אמר רב אדא בר אהבה, הוא בגבוה יתד 3 טפחים, אז הוא ממעט, אבל בפחות מכך לא, משום שעד 3 טפחים הוא נחשב כגגו של העמוד. והמאירי אומר שזה מטעם לבוד. אביי ורב אדמרית הרוויו, שניהם הסבירו, אף על פי שאין גבוה יתד 3 טפחים הוא ממעט. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה טעמם של אביי ורבה? משיבה הגמרא, לא משתמש לי, לפי שאינו יכול להשתמש בעמוד במקום נעיצת היתד, על כן הוא ממעט את רוחב העמוד אפילו כשאינו גבוה 3 טפחים. רבשי אמר, אפילו שגבוה יתד 3 טפחים אינו ממעט. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה טעמו של רבשי? משיבה הגמרא, אפשר דטלי בי מידי, יכולו לתלות על היתד איזה דבר, והרי זה בכלל שימושי העמוד, ולפיכך אינו ממעט. דנה הגמרא בדעת רבשי, אמר לרבך אברי דרבה לרבשי, לשיטתך שאמרת שגם השימוש ביתד הוא בכלל שימושי העמוד, מלאו כולו, מילא את העמוד כולו ביתידות, שאז אינו יכול להשתמש ביתידות לתלות בהם, מהו? האם באופן זה ממעטים הם את רשות היחיד? אמר להישיב רבשי לרבך אברי דרבה, לא שמי הלך, האם לא שמע אתה עד אמר רבי יוחנן? את הדין שאמר רבי יוחנן, עומק הבור וחולייתה, האפר שניטל מחפירת הבור והניחוהו סביב לבור, מצטרפים לעשרה להשלים גובה 10 טפחים. שאם לא היה בעומק הבור 10 טפחים רק בצירוף גובה החולייה, הרי שניהם ביחד מצטרפים. ונעשה חלל הבור רשות היחיד, וכשם שמצטרפים עומק הבור עם גובה החוליה להשלים גובה 10 טפחים, כך מצטרפים עובי החוליה עם רוחב חלל הבור להשלים מרוחב 4 טפחים, והנוטל דבר שהיה מונח ברשות הרבים והניחו על החוליה, וכן הנוטל ממנה והניח ברשות הרבים, חייב. ולמרות שרב יוחנן הזכיר בדבריו רק צירוף לגובה 10, כוונתו גם לצירוף לרוחב 4, שהרי הוא מדייק את דינו מן המשנה במסכת שבת בדף צדיתת, חוליית הבור והסלע שהן גבוהים 10 ורחבים 4 נוטל מהן, והנותן על גבם חייב. מכך שנקטה המשנה חוליית הבור והסלע ולא רק הבור והסלע, מוכח שבא להשמיענו שחוליית הבור מצטרפת להשלים את הבור לשיעור הדרוש לרשות היחיד. כי אם להשמיענו שנחשב רשות היחיד בין אם הוא בעומק ובין אם הוא בגובה, היה לה לומר הבור והסלע. מכך שנקטה חוליית הבור משמע שבא להשמיענו גם דין צירוף. וממה שנקטה המשנה גם את הלשון רחבים 4, משמע שהחוליה מצטרפת להשלים גם את הרוחב. ולמה רבה שהביא דברי רבי יוחנן ולא את דברי המשנה שהיא מקור דברי רבי יוחנן? משום שבמשנה אין הדברים מפורשים, ורבי יוחנן הוא שדייק זאת מלשונה של המשנה. מבאר רבה שהיא דינו של רבי יוחנן ושואל, והמי, מדוע נחשב הגג של החוליה רשות היחיד? הלא משתמש לי. הרי אין ברוחב החוליה והבור מקום של 4 טפחים שיכול להשתמש בו, שהרי חלל הבור אינו ראוי לשימוש, אלא מה איתך למימר? מה יש לך לומר ולהשיב? ראוי החלל להצטרף עם החוליה על ידי דמנח לי. הוא משתמש, שמניח דף או אבן על פי הבור, ומשתמש בכך גם מעל חלל הבור. ולכך, חלל הבור מצטרף לחוליה לרוחב 4 טפחים, אף כשלא הניח הדף. אך הנמי הוא הדין כאן בענייננו. מקום היתידות ראוי לשימוש בנוחות על ידי דמנח מידי, שמניח עליהם דף או ששוטח עליהם בגד. הוא משתמש והוא משתמש שם, ולכן מקומם נחשב. מקום רחב 4 ראוי לשימוש וחייב אפילו אם לא הניח דף. מרש"י מהתוספות בדיבור המתחיל אלא, משמע שסברת מנח מידי הוא משתמש, הוא צריכה כדי לתת טעם לצירוף החוליה להשלמת רוחב 4 טפחים. אבל לצירופה להשלמת גובה 10 טפחים כאשר הבור רחב 4 טפחים, לא הוצרכנו לטעם הזה שהרי כותלי הבור עכשיו גבוהים 10 טפחים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין סולם העשוי לצורך מיעוט כותל של 10 טפחים, אם צריך שיגיע הסולם לראש הכותל ממש. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כותל שגובו 10 טפחים צריך סולם שאורכו 14 טפחים כדי להתירו, לפי שצריך להרחיק את רגלי הסולם 4 טפחים מהכותל, שסולם זקוף אינו נוח לעלות בו, וכשמרחיק את רגלי הסולם 4, מגיע ראש הסולם לראש הכותל. רב יוסף אמר אפילו יהיה אורך הסולם 13 טפחים ומשהו, די בכך, שכשמרחיק את רגליו מהכותל 4 טפחים, יגיע ראשו לתוך הטפח העליון הסמוך לראש הכותל, ודי בכך, ולא צריך שיגיע לראש הכותל ממש. אביי אמר, אפילו יהיה אורך הסולם 11 טפחים ומשהו, די בכך, משום שכשמרחיק את רגלי הסולם 4 טפחים מהכותל, יגיע ראשו בתוך 3 טפחים הסמוכים לראש הכותל. והרי כל דבר שהוא בתוך 3 טפחים, נחשב כלבוד. מה זה לבוד? כל שני דברים שיש ביניהם פחות משלושה טפחים נחשבים כמו שהם מחוברים, ונמצא שראש הסולם מחובר לראש הכותל. רבונה בריידי רב יהושע אמר, אפילו עם גובה הסולם 7 טפחים ומשהו, גם כן מועיל. כי הוא סובר כדעת רב להלן, שסולם זקוף ממעט, וכשמעמידו בזקיפה, מגיע ראשו לתוך 3 טפחים הסמוכים לראש הכותל, ומועיל בתורת לבוד. מבררת הגמרא את הדעה שסולם זקוף ממעט. אמר רב, סולם העומד זקוף על הכותל ללא שיפוע, הרי הוא ממעט בגובה הכותל. בדין זה, גמרא, שמעתי מרבותיי, ולא ידע ענה מה איתמה. איני יודע את טעמו, שהרי אינו נוח לעלות בו. תמהה הגמרא, אמר שמואל, ולא ידע אבא. והכוונה היא לרב, האם רב לא ידע טעם הדעה מילתא? את טעם הדבר הזה? מידי דעה והצטבע על גבי הצטבע, הרי זה דומה להצטבע על גבי הצטבע ששנינו ליל בדפיים זין עמוד ב', שמועיל כדי למעט, אף ששתי ההצטבעות עומדות אחת מעל חברתה במכוון. לכן גם סולם שעומד זקוף ממעט. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אמר שמואל לא ידע, ששמואל פירש את הסברה הזאת לדעת רב, אבל הוא עצמו שמואל סובר, שסולם זקוף אינו ממעט, שהרי אמר בסמוך שכותל של 10 טפחים צריך סולם של י' טפחים כדי שיוכל להטוטו. ומסבירה שפת אמת שלדעת שמואל סולם זקוף אינו מועיל כי הצטבע על גבי הצטבע, כי הצטבע קבועה יותר מסולם. מבארת הגמרא אלו הצטבעות וסולמות אין צריך לקובעם בארץ כדי למעט את הכותל. אמר רבא, אמר רבי חייא בשמו של רבי חייא, דקלים חתוכים שבבבל, חתיכות גסות של דקלים, שהניחם סמוך לכותל למעט את גובהו, אינם צריכים קבע, אינם צריכים חיבור לקרקע. שואלת הגמרא מה איתם, מה הטעם שהם ממעטים באופן זה? הרי הם מותרים בטלטול בשבת, מפני שיש עליהם תורת כלי שראויים הם לישיבה. ולעיל בדף עין זין עמוד א' נתבהר שדבר מותר בטלטול אינו ממעט. משיבה הגמרא, אמנם מותרים הם בטלטול, אבל כבדן כובעתן. כובדם קובע אותם במקומם, שמחמת כובדם אין אדם בא ומזיזה משם. ורב יוסף אמר בשם רבי הושעיה, סולמות שבבבל, ששליבותיו עשויים מנסרים ועיצים גסים וכבדיים, אומר המאירי, שאיש עינם על הכותל כדי למעט את גובהו, אינם צריכים קבע, לא צריכים חיבור לקרקע כדי למעט. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מדוע הם ממעטים והרי הם כלים ומותרים בטלטול? משיבה הגמרא, כבדן קובעתן. הכובד שלהם קובע אותם במקומם ואין מטלטלים אותם. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל סולמות, שמדובר כאן בסולמות קטנים שאין בהם ארבעה חבקים, ארבעה שליבות, שנתבהר לאל בדף עין זין עמוד ב', שאינם ממעטים משום שאינם כבדים. פה הוא משמיע לנו שמכל מקום אלו של בבל ממעטים משום שהם כבדים. אומרת הגמרא, מן דאמר, רבי הושעיה שאמר שסולמות ממעטים ללא חיבור לקרקע, כל שכן שיאמר שדקלים ממעטו ללא חיבור לקרקע. ומן דאמר ורב חייא שאמר שדקלים ממעטים ללא חיבור בקרקע, זה רק בדקלים הוא יאמר זאת, אבל בסולמות לא, לא יאמר שממעטו ללא חיבור לקרקע. והטעם לא נתבהר במפרשים, ולכאורה מלשון הגמרא, משמע שטעמו של האוסר הוא משום שהוא סובר שהם אינם כבדים דיים. לאל בדף עין זין עמוד ב' נתבהר בגמרא שסולם הממעט את הכותל צריך להיות רוחבו ארבעה תפחים. מסתפקת הגמרא בדין זה בכמה אופנים. באי מיני שאל ממנו רב יוסף מרבא, סולם כלשהו מכאן וסולם כלשהו מכאן, וקשין של תבואה באמצע. אם ישעין על הכותל שני סולמות שרוחב כל אחד מהם פחות מארבעה תפחים, וכדי להשלים רוחב ארבעה תפחים מרחיקם זה מזה וביניהם תקע קשים של תבואה כאין שליבות של סולם, ובאופן זה שרוחב הכל ביחד ארבעה תפחים, מהו, מה דינו? אמר לי, השיב רבא לרב יוסף, אין כף הרגל עולה בהם. כלומר, הועיל והרגילות לעלות בסולם באופן שהרגליים באמצע הסולם, וסולם זה שבאמצעו קבועים קשים אינו ראוי לכך, לכך אינו מועיל למעט. ועוד שאל רב יוסף את רבא, קשים תקועים מכאן מצד זה של הסולם, וקשים תקועים מכאן מצידו השני, וסולם שאינו רחב ארבעה תפחים באמצע. זאת אומרת שההרחבה של הסולם נעשה משני צידיו על ידי הקשים, והקשים כאמור משלימים את רוחבו לארבעה תפחים, מהו, מה דינו? אמר לי, השיב לו רבא לרב יוסף, הרי כף הרגל עולה בהן. הבן אדם יעלה בשליבות הסולם עצמו, והקשים שמהצדדים ראויים לשימוש העולה בסולם, שיחוס בהם בידיו בעלותו בסולם. ולפיכך סולם כזה ממעט את הכותל. ועוד שאל רב יוסף את רבא, היה סולם צר שאין בו רוחב ארבעה תפחים, וחקק להשלים ארבעה תפחים בכותל בשני צידי הסולם כנגד שליבות הסולם. בכמה מגובה הכותל צריך לחקוק כדי להשלים את רוחב ארבעה תפחים? תוספות הראש והתוספות כותבים, בדיבור המתחיל חקק להשלים, שבהכרח צריך לפרש שהכותל שבצידי הסולם היה עבה ובולט, וחקק השליבות באותה בליטה. או שהיה הסולם עומד בסוף הכותל בקרן זווית, כלומר שהיה כותל נוסף המחובר לכותל הזה, ואותו הכותל עובר בזווית ישרה לכותל זה וחקק בכותל הנוסף, ובאופן זה יכול לעשות בליטות כהמשך לשליבות בשווה. שבלא כך לא יוכלו החקיקות להצטרף עם שליבות הסולם, לפי שגב הסולם שהשליבות מחוברות בו, מפסיק בין שלבי הסולם לחקיקות. אמר לי רבא לרב יוסף, בעשרה, עד גובה עשרה תפחים צריך להשלים רוחב ארבעה תפחים, ולאחר שיש גובה עשרה תפחים ברוחב ארבעה תפחים, שהוא שיעור פתח, שוב לא אכפת לנו שהכותל גבוה אפילו הרבה יותר, שהרי הסולם עצמו מגיע לראש הכותל. ותוספות כותבים שרבנותם פירש שתשובת רבא, שדי אם יגיעו הסולם והחקיקות לתוך עשרה תפחים האחרונים שבראש הכותל, ואין צריך שיגיעו לראש הכותל ממש. המשיך רב יוסף לשאול, אמר לי לרבא, חקקו את הרוחב כולו בכותל שלא העמיד שם סולם, אלא חקק בכותל מעלות שרוחבן ארבעה תפחים. בכמה מגובה הכותל צריך לחקוק? אמר לי רבא לרב יוסף, מלוא קומתו של הכותל צריך לחקוק ברוחב ארבעה תפחים. שאל רב יוסף את רבא, ומה ישנה? במה שונה אופן זה מהאופן הקודם שלא הצרכנו שיהיו החקיקות משלימות לרוחב ארבעה תפחים עד ראש הכותל? אמר לי, השיב לו רבא לרבי יוסף, אתם, באופן הקודם שיש סולם עד ראש הכותל, מסתלק לי, נוח לאדם לעלות בו, אלא שכדי שיהיו רשאים לעבור ולערב בין החצרות, צריך שיהיה פתח ביניהם. וזהו רק שיש רוחב ארבעה תפחים בגובה עשרה תפחים, ולזה די שיש חקיקות המשלימות לרוחב ארבעה תפחים בגובה עשרה תפחים. אבל אחר כאן שלא ימיד סולם, אלא המעלות חקוקות בכותל, לא מסתלק לי, אין נוח לעלות בו כל כך. ולכן צריך שיהיה רוחב ארבעה תפחים עד ראשו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת עירובין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כותל הגבוה מעשרה תפחים שאין בעוביו דלת על דלת תפחים, העומד בין רשות הרבים לרשות היחיד, האם יכולים לטלטל בראשו? שאלה שנייה, מה הדין בכותל כזה הנמצא בין בית חצרות ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין בכותל כזה הנמצא בין רשות היחיד וכרמלית ומדוע? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, כמה ובאיזה אופן ימעט מגובה הכותל כדי שיוכל לטלטל בחולו? שאלה חמישית, מהו סולם המצרי ומהו הצורי? האם ממעטים ומדוע? והשאלה האחרונה, באיזה אופן ממעטים סולמות מבית צידי הכותל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון זין בחשוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה. דף עין זין במסכת עירובין. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני ח' בחשוון תשפ"א, ונלמד דף עין ח' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מזל טוב, בניין עדי יד. יום מלא ניסים ונפלאות, שבוע טוב ומבורך, מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.